לא הבנתי. יש כאן שמנות? לכל סטנדאפיסטים תמיד הם מנסים כזה להבין מי הקהל שלהם כדי שהם יוכלו להלביש עליהם את הבדיחות. אז היום אני רגוע. אין לי מה להלביש עליכם, כי גם ככה אין לנו מה ללבוש. לפני כמה שנים, אמריקן איגל הצהירו שהם הביאו לארץ מידות. הם אמרו שיש גם עד מידה 18. איזה יופי שהמידות האמריקאיות הכי גדולות נשמעות כמו מספר מגיל ההתבגרות. האמריקאים האלו הבינו משהו על שיווק רגשי. למה בישראל הכל קשה? מה הפלא שאנחנו מתביישות בגוף שלנו אם המידה שלנו בישראל נשמעת כמו משהו שנושק לגיל המעבר? 48, 50, 52. תקשיבו, יש לא רק שמנופוביה בעולם, גם אייג'יזם הוא מקום של כבוד. עכשיו ברצינות, אני כבר שנים לא נכנסת לקניונים, פשוט נמאס לי לקנות את האוברסייז של הרזות, או לשמוע שיחפשו לי במחסן את המידה, ואחרי 10 שניות בדיוק היא תמיד חוזרת ואומרת לי, עשיתי כאילו אני מחפשת במחסן כדי לא לבאס אותך, אבל בתכלס את שמינה, אין ולא יהיה לנו כלום במידה שלך, מקדונלדס נמצא ליד ארומה, שם. תקשיבו, אני מקווה שנוח לכן עכשיו בכיסאות, דאגתי לזה שזה יהיה בלי עדיות. אני פשוט גיליתי שיש איזה קונספירציה כזאת בעולם, שהמטרה שלה זה למנוע משמנים הנאה. העולם לא רוצה שתהיה לנו לגיטימציה ליהנות, ואם כבר אנחנו נהנות, אז רק בעמידה. למה עדיף שהאוכל ירד לרגליים ולא לתחת? נכון? הכיסאות פחות נחמדים אלינו, לא במסעדות, לא בסטנדאפ, לא בקולנוע, לא במטוס, לא אצל הרופא. אבל סליחה מותק, כל אחת רוצה קצת ליהנות אצל הגיניקולוג השמנופוב שלה. אפרופו גיניקולוגים, אחרי הלידה, לפני כמה שנים, זה עוקבת אחת אמרה לי, רזית גברת. עכשיו, אני לא יודעת למה, אבל הייתה לי תחושה חזקה שגברת זה ביטוי ששמור להטפות, נכון? אם מי יכול כבר להגיד גברת לפרגית יפה וצעירה כמוני, שהקשר בינה לבין הרזיה הוא כל כך קלוש? פשוט, אם את שמנה ואת עוד מתעסקת באהבה עצמית ומדברת על דימוי גוף, כדאי לך שלא תאבדי משקל, גברת. אני כבר 8 שנים מנסה להגיד לעולם שהגוף שלנו כל הזמן משתנה. הוא מושפע משינויים הורמונליים, משינויי אקלים, מלחץ החיים, ממצבים נפשיים, שינויים גיאוגרפיים, הריונות, לידות, טיפולי פריון. אבל מעל הראש שלי מרחף לו ענן אבסורדי כזה שאני חייבת להישאר שמנה כדי להיות אהובה. זה לא הגיוני! לא הגיוני! כל החיים שלי לימדו אותי שאני דחויה בגלל שאני שמנה. אתן לא יכולות לטרוף לי את הקלפים. כאילו, ליטרלי, תעזבי את הקלפים, נופר, יש פה אוכל במטבח. שמתם לב כמה תעשיית המזון משקרת לנו? במסעדות מזון מהיר, המארחת בכניסה תעמיד רזה, פצצה כזאת, וזה אף פעם לא מסתדר לי, כאילו, מה היא אוכלת בהפסקה בעבודה? סופר פוד? מה, גוג'י ברי? אני נמצאת פה בפאקינג דיינר של ג'פנון וקובנה, מה היא אוכלת לצהריים? אותו דבר בפרסמות. איכשהו פרזנטורים של חברות המזון תמיד יפים, בריאים, נכונים, כאילו, אני לא מבינה, אין מתאם בין בדיקות אדם שלהם לבין טבלת הערכים מאחורי האריזה? אם 212 מתחלב לציטין, MSG, חומרי טעם וריח, נטרן, אשלגן, אצטון, אסבסט, כאילו, איך להזזל השיניים שנאמרי כספי כל הזמן נשארות לבנות? תקשיבו, שלא תחשבו שגברים מחפשים רק רזות. זה עוד שקר שטיפחנו כולנו בכיף שלנו. גברים אוהבים נשים מכל מיני סוגים, צבעים, מידות. הם אולי לא יודעו בזה, כי הם מפסים בתוך תרבות שחזקה מהם באלפונים, אבל לא רק יכל האינבוקס שלי להעיד. הנה למשל, לא מזמן קיבלתי הודעה מגבר הולך לאיבוד דרך הרשת. הוא רצה לדעת אם יש לי חברה או אחות כמוני. עכשיו, כשאתה אומר כמוני, למה אתה בדיוק מתכוון? שנונה, חכמה, אקטיביסטית, עמוקה, מעוררת השראה. זין אב אב אבוק. לא, הוא התכוון לשמנה, כמוני, שמנה שבטוחה בעצמה. כי כנראה, מרוב שזה אירוע נדיר, אנחנו בטח מסתובבות בלהקות ובמליצות אחת על השנייה. ואפרופו הטרוסקסואליזם, לפעמים אני כזה עוזה בין ארוחה לארוחה, ומדמיינת לעצמי איך נראה שליש גן עדן של שמנים. כאילו מה, בטח מגישים שם תרמיסו בכניסה, אבל כל אחת רק כפית. בתור אישיות נרקיסיסטית שחיה בסרט שהיא באה לשנות הודעה של אחרים ובתחסי רק פוגעת בהם, אני צריכה לאמץ המון סבלנות לדעות חשוכות שלא תורמות את שלי. וזה אומר לענות באופן ראוי לכל תגובה שמגיעה אליי. למשל, גברת, רזית, שמן זה לא בריא. הטענות שלך מסוגנות לבריאות הסיבור. שמנים הם מצלנים. כן, אבל את יפה ולכן יש לך ביטחון. את לא שמנה בכלל. ואני כזה כבר כמה שנים עונה אותו דבר. היי, אני ממש שמחה שלקחת את הזמן לכתוב לי תגובה מפורטת. דיאטה זה הכישלון הכי מצליח בדור הזה. אני לא מכירה אדם אחד שהצליח בדיאטה ושמר עליה. דיאטה הרגה את כולנו וגרמה לנו רק להשמין. אתה שמנופוב דוחה ובזוי. איך לחפש מדחוף לך קולורבי תרי לתחת. המון 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 ממלכתיות. אבל באמת זה מתסכל אותי כל הקטע הזה של הרשת. אני רוצה להרגיש את הקנות הגברית הזאת גם בחיים האמיתיים. נכון? השקעת כזה שאת קמה בבוקר ואת רוצה להיות סקסית ואטרקטיבית ולא אכפת לך מי יגיב לכל היופי והשלמות שנחתו עלייך. הפיטבול של השכנים גם עובד. ואז מהרגע שאת יוצאת מהבית או מהרכב או יורדת מהאוטובוס, את כמו בהילוך איתי כזה מהסרטים, מאמצת את כל האטיטיוד, את השיער ואת הטקס בישבן, את דואגת לדפוק את הקטווק של חייך, ואז את מצפה גם לקצור תשורה בחזרה מכל זוג עיניים שתפגשי. סדרן המוצרים בסופר, נהגי האוטובוס, פועלי הבניין, העובדים של מסעיות הזבל, הם נשים יקרות, האנשים הכי חשובים בקשר לדימוי הגוף שלך. הם אלו שנחשפים כל בוקר לנשות העולם. הם מבינים הכי, אבל הכי טוב. מה זה אידאל יופי? אני מודיעה לכן חד וחלק. ביום שבו זיאד אבו אל מקסור יפסיק להגיב אליי, זה הסוף שלי. כי שמנה חייבת להיות גם סקסית. אתן יודעות כמה קשה להסביר לעולם שדיאטה והרזיה זה בגדול שקר? ההיקף של האנשים שצריכים להבין את הקונספירציה הזאת הוא כל כך ענקי. מאמני כושר, תזונאים, רופאים, מטפלות בתחום הרוח, אנשי חינוך, ליאון רוזנברג, בריוני תיכון. כאילו, צריך ממש לשבת להסביר מהם, כי לא ייתכן שמוצר שנכשל ומאכזב פעם אחר פעם, ואנשים עדיין ממשיכים לקנות אותו שוב ושוב. אפרופו ליאון, כשהתארחתי כמה פעמים אצל פאולה, היה פשוט מדהים. דיברתי על זה שרזית, זה לא מחמאה, ופאולה ממש הסכימה איתי כמובן, כי היא זו שהביאה לארץ את דימוי הגוף, אבל האייטם הבא שהיא העלתה היה ליין המכוחים של לי גרינר, אבל היא הסכימה איתי. אפרופו מלאכים שמנסים לקדם את היקום לאנשהו, מעצבנים אותי האנשים האלה שטוענים שהם דואגים לבריאות שלי, בגלל שאני שמנה, כאילו הם אשכרה מכחישים את הטרגדיה שעברה עליי, שהיא הכל חוץ מבריאות, כן? כל מה שהתרבות הזאת זרקה עליי אי פעם זה שיט לא בריא, אבל אני בריאה. כאילו, קורה פה משהו עזוי, אתם לא חושבים? אתם רבים איתי על הבריאות שלי כי אכפת לכם? אני חייתי חיים כנראה לא בריאים, ואני אומרת לכם שאני בריאה, וכל הסיטואציה הזאת כל כך רעילה לכולנו, ואני כאילו לא ראיתי מישהו שניסה להניש תרבותית את חברות הפרסום, את הדוגמניות, את הזכייניות של הטלוויזיה, כל המעודדי הפרעות אכילה ושנאה עצמית האלה. אף אחד לא ניסה להניש אותם בשום צורה. אבל כששמנה אחת קמה ואומרת שהיא בטוב עם עצמה. עכשיו באמת, אם יש צד עוד יותר מעצבן ברשת מאלה שדואגים לבריאות שלי, זה הנשמות הטובות האלה שהן נורא פרוגרסיביות, והן לא רואות בכלל את העוול שנעשה. כן, הן לא מתעמקות בקושי, כי הן מלאות באור והן מוארות, והן רוצות כאילו לחזק אותי, להרים אותי על הדרך מהחוויה הקשה שהייתה לי, שסביר להניח כבר עובדה, וסביר להניח שאני כבר מדברת ממקום של עוצמה, אבל בכל זאת תמיד מגיעה המטפלת ההילרית המדהימה, שכותבת לי, תזכרי, את הרבה יותר ממספר או מידה על הג'ינס. סליחה? באת ללחוץ לי היום על היבלות? באת להעליב אותי? כי אני באמת הרבה יותר מכל זה. ליטרלי כל מידה או מספר שהיה פה על איזה ג'ינס. אני מידה 52, אין אותי בחנויות. עוצפנית. חבר'ה, תודה רבה. אני הייתי נעמה פסקה דייביס. In this skin I'm winning, I rise above the noise. A queen in my own right ain't falling for their ploys. Mirror reflects my truth, strong and undefined. These curves tell a story, every lie intertwined. Breaking through the chains, the society's trace. My beauty's ever-present, not a passing taste. They try to box me in, but I own my space. Dancing to my rhythm and unyielding grace. I love my body, no apologies given. Redefining standards, I'm healthily driven. Rejecting their limits, I find my own groove. And it's bad luck, still fluff, I got nothing to tell. It's true, it is, it's true. It's in your shoes, it is, it's true. חשבתם שהיום נדלג על פינת האקטואליה השערורייתית? איתן בגדול. במרץ 2025 דיווח הניו יורק פוסט על טרנד שנוי במחלוקת שרץ ברשתות החברתיות, ובמיוחד בטיק טוק, שימוש בפילטר שמנמן, צ'אבי פילטר. הפילטר, המופעל באמצעות אפליקציית העריכה קאפקאט, משנה תמונות באמצעות בינה מלאכותית, כך שהגוף שמופיע בתמונה ייראה שמן יותר, והוא שימש משתמשים רבים ליצירת תמונות לפני ואחרי, בליווי מסרים שליליים על עלייה במשקל. משתמשים רבים העלו סרטונים שבהם הם מציגים את התמונה הארוכה, תוך כדי כתיבת תגובות כמו אני חייבת להתחיל להתאמן, או לא הייתי צריך לאכול את הארוחה הזאת אמש. חלק מהתגובות לסרטונים האלו כללו גם ניסיונות לצחוק על עצמם, או להתייחס לכך בצורה כלילה והומוריסטית. משתמשים, גולשים ועוקבים רבים, בעיקר אלו שהגיעו מתוך קהילות דימוי הגוף החיובי, כל תומכי האכלה, הגיבו בזעם, הם טענו שהפילטר מנציח סטריאוטיפים שליליים כלפי בעלי גוף גדול, הוא מעביר מסר שבגוף גדול יש משהו מגוחך או מביש, ונאמר שהבדיחות האלו עשויות להיות טריגר לאנשים הסובלים מהפרעות אכילה או מחוויות עבר של ביוש גוף. יש מי שאמרו כי המגמה הזו מחזירה אחורה את השיח על קבלת הגוף בשנים האחרונות, והנה מספר ציטוטים מהתגובות. איך ביוש גוף עדיין קיים ב-2025? זה משדר וייב של בנות מרושעות. הטרנד הזה פוגע, רעיל ומזיק, במיוחד למי שנאבקים בקבלה עצמית. צוחקים על מבנה גוף כאילו זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, זאת פשוט בושה. מנגד, חלק מהמשתמשים טענו שמדובר בבדיחה לא מזיקה או בצחוק כליל, ושהחיים לא צריכים להילקח כל כך ברצינות. חלקם טענו שתגובת הנגד מוגזמת, ושלכולם יש זכות להומור עצמי גם אם הוא עוסק בגוף. מגיבה בשם דמי טענה שהנפגעים משעממים והתעקשה שזו בדיחה לגיטימית. יוצרת אחרת בשם סטלה סיפרה שהטרנד גורם לה לרצות להסתיר את הגוף שלה. מישהי נוספת בשם סף מיכאלי סיישימה את המשתמשים בצביעות ואמרה שהם מנצלים את הפילטר כדי להשיג לייקים ועוקבים תוך זלזול ברגשות של אחרים. יוצרת תוכן בשם סיידי שיש לה מעל 66 אלף עוקבים בטיק טוק התראיינה לבי-בי-סי ואמרה שהפילטר צריך להיות מוחרם מאחר והוא משדר מסר פוגעני לפיו להיות רזה זה לנצח ולהיות שמן זה הדבר הגרוע ביותר. היא גם ציינה שנשים רבות פונות אליה וסיפרו לה שהן מחקו את האפליקציה בגלל ההשפעה השלילית של הטרנד על הבריאות הנפשית שלהן. הביקורת סביב הפילטר מתמקדת בכך שהוא מחזק תרבות דיאטה רעילה ויוצר שיח מזיק סביב דימוי הגוף, מה שעלול להוביל להפרעות אכילה, לתחושת חוסר ביטחון בקרב משתמשים ובמיוחד בקרב צעירים וצעירות. על כל פנים, אפליקציית קאפקאט וגם טיק טוק אישרו שהם הסירו את הפילטר ושהתוכן שכבר פורסם באמצעותו סומן כלא מומלץ לצפייה, במיוחד עבור חשבונות של בני נוער. טרנדים כמו צ'אבי פילטר חושפים עד כמה הטיות חברתיות נגד שמנים עדיין קיימות ולעיתים אפילו מחוזקות באמצעות טכנולוגיות חדשות כמו בינה מלאכותית. אז יאללה, מה הביג דיל? צוחקים איתך, תקלילי. סנטה מריה, עולה לי. ברוכה הבאה לעוד פרק בפודקאסט שאחרונה תקבל את האור. אני נעמה פסקדייביס, אקטיביסטי דימוי גוף חיובי, והיום אנחנו נדבר על הדמות הכי אהובה והכי מושמצת בקומדיה, השמן המצחיק. דמות שהתחילה את ההתפתחות האישית שלה בתחילת המאה ה-20, זה היה עידן הסלפסטיק והסרטים האילמים. אחד מהתוצרים הכי מוכרים למערב עם דמות שמנה ודמות רזה, הם לורל והרדי, השמן והרזה. אוליבר הרדי, דמות השמן, היה הדמות האיטית המגושמת, זו שנתקעת בדלתות, מועדת לרצפה, מתנפצת על כיסאות. הגוף שלו לא היה סתם גוף, הוא היה סמל לכישלון, לחולשה, לחוסר שליטה עצמית. הוא היה התמצית של כל מה שהחברה פחדה ממנו. באותה תקופה בקרקסים הופיעו גברים ונשים בתור האדם השמן ביותר בעולם או האישה הכי שמנה בעולם. ספוילר, לא ככוכבים, לא כדמויות נערצות, אלא כפריקים של הטבע. האדם השמן לא היה סיפור, אלא מיצג. משהו להביט בו, לצקצק, להתרגש מהמוזרות והשונות הגופנית שלו, כדי להרגיש נורמלי אל מולו. באמצע ובסוף המאה ה-20, משהו התחיל להשתנות. ג'ון בלושי, ג'ק בלק וקריס פארלי היו קומיקאים שמנים שלא היו רק לבדיחה, אלא כאלה שהשתמשו בגוף שלהם ככלי נשק קומי. קריס פארלי, לדוגמה, הפך את ההתרסקויות, את הנפילות ואת ההשתוללות הפיזית שלו למופע שלם בקטע בלתי נשכח. זה היה משחרר ומצחיק, אבל זה היה גם טרגי, כי מתחת להתפרצות האנרגיה הסתתר גם המון כאב. ואז קרה טוויסט מעניין במיוחד. השינוי הגיע דווקא מהדמות הנשית השמנה, דמותה של רוזן בר. קומדת המצבים נקראה על שמה רוזן, ושודרה בין השנים 88 עד 97. במשך שנים הסדרה הזאת הציגה תכנים שלא קיבלו תשומת לב עד לאותה תקופה, כמו למשל עוני, אלכוהוליזם, שימוש בסמים, סקס, אלימות במשפחה, הומוסקסואליות, עוננות, השמנת יתר ועוד ועוד ועוד. הסדרה נחשבה לחלוצה בתחום שלה, כי היא הציגה פמיניזם באופן שהציגה את אם הבית, את רוזן. היא זו ששלטה גם במשק הבית וגם עבדה בדי ג'וב מחוץ לבית. במקביל לסדרה נישואין פלוס, זו הייתה אחת מבין הסדרות הבודדות שעסקו באנשי צווארון כחול קשי יום, ולראשונה נראתה על המרקע דמות של אישה שמנה, בוטה, ולא מתחנפת ולא מתנצלת. היי, אני שמנה וגאה, ואם זה מפריע לך, אתה יכול לשוק לי. זה היה המסר שלה. ולבסוף, בעידן שלנו, בשנות העשרה של המאה הנוכחית, היו ויש עדיין דמויות שמהוות את השמן המגושם, המוזר, המצחיק התורן, כמו דמויות שגילמו ג'ונה היל, סט רוגן, זק גלפינקיס, אם הם לא רזו בינתיים, כמובן שגם הדמויות הנשיות שגילמו מליסה מקארתי, רבל ווילסון, אימי שומר, לזלי ג'ונס, רוזלי אדונל ועוד ועוד רבות וטובות, הם לא נשארו רק באזור הקרקסי, ולאט לאט הן כבשו דמויות מורכבות יותר, עוצמתיות, ולא כאלה שבהכרח משפילות את עצמן. הן מצחיקות בטירוף, שנונות, ביקורתיות ופמיניסטיות. ככה מיקרופון סוף סוף עבר לידיים של מי שתמיד היו הבדיחה המהלכת, וככה שמנים והשמנות הפכו למצחיקים ומבקרים, ולא רק לאובייקט המצחיק שעליו כולם צוחקים. הקומיקאית האמריקאית ניקול בייר למשל, לא צוחקת על הגוף שלה, היא מנחסת אותו, היא חוגגת אותו, והיא מציגה אותו כמוקד של תשוקה וכוח. ציטוט, אם אתה לא אוהב בחורות גדולות, אחלה, יותר רוגה בשבילי ובשביל החבר שלך. זה כבר לא להיות מושא הצחוק, זה להחזיק את הפאנץ' אצלך בידיים, אז אולי הגוף השמן התחיל בתור בדיחה, אבל היום הוא גם ממש יכול להיות הצהרה. בנימה אישית, לדעתי, אפשר לצחוק על הכל. אני עובדת טוב מאוד עם הומור בחיים האישיים שלי וגם בתוכן שלי, ויחד עם זאת, אני לגמרי יכולה להגיד היום שהומור היה כלי שלא תמיד היה מאוד אפקטיבי. הוא שימר מצב של קושי או של תחושת נחיתות. סוג של אני אצחק על עצמי לפני שאתם תצחקו עליי. בעולם שמלמד אותך להתבייש בגוף שלך, צחוק הוא כמו חומת מגן או מנגנון הישרדות. במצב כזה, הומור הוא בעצם הדרך לומר, אתם לא יכולים לגעת בי, כי אני כבר הייתי כאן לפניכם. מצד אחד, יש בזה עוצמה אדירה. כשאת מספרת את הבדיחה על עצמך, את שוללת מאחרים את הכוח לפגוע בך. את מנהלת את הנרטיב, את הבימאית, הכותבת והמבצעת. את לא מושא הצחוק. מצד שני, יש בזה גם כאב גדול. לפעמים כדי להצחיק, את בעצם מקבעת את עצמך לתוך הדמות הזאת שהחברה מצפה ממך להיות. המצחיקה, המרושלת, או המיואשת והאדישה, או זאת שלא באמת ניתן לפגוע בה. והאם את באמת צוחקת, או שאת פשוט שורדת? הומור ככלי הישרדותי עלול להותיר צלקות. כשאת רגילה להקדים את הפגיעה, את חיה בעולם שבו את תמיד מוכנה לאיזה קרב, ואת לומדת להסתיר כאב מתחת לחיוך. את שוכחת איך זה באמת מרגיש לבכות, או באמת להיות פגיעה. ואז צפה השאלה, מי אני בלי הפאנץ'? האם אני עדיין ראויה להיות נאהבת? להיראות? להישמע? להיות אני? ואיזה מתבקש להפנות אתכן שוב לפרק 3 בפודקאסט על חיוביות רעילה? היום אני יודעת להשתמש בהומור באופן שמעצים אותי ולא כזה שמבטל אותי. שמתי גם לב שכמו כל קבוצה מוחלשת חברתית, יש הומור שלדעתי לגיטימי לתת לו מקום רק שאני זו שמדברת עם חברה או עם אישה כמוני. מה שלא לגיטימי לי לשמוע מכל אדם פריבילג אחר שצוחק על המצב הזה מבחוץ. בעצם זה המקום הזה שבו עובר הגבול בין אני צוחקת איתך לבין הבדיחה היא עלייך. ולמה שלא נלך לדוגמאות? הקומיקאית הנה גצבי תיארה במופע של הננט ששודר כספשייל בנטפליקס, איך היא נהגה להשתמש בהומור עצמי ככלי הישרדותי. הנה אומרת ככה, בדיחות על שמנים היו הלחם והחמאה שלי, וזה חבל, כי לחם וחמאה הם בעצם סנדוויץ' של בושה, ובושה אף פעם לא הייתה חלק מתזונה מאוזנת. הנה טוענת שהומור עצמי, כשהוא מגיע מאנשים שנמצאים בשולי החברה, הוא לא בהכרח ביטוי לצניעות, אלא לעתים קרובות הוא ביטוי להשפלה עצמית. היא אומרת, אני לא רוצה יותר להשתמש בהומור עצמי שמבוסס על השפלה, אני לא אעשה את זה לעצמי או לאף אחד אחר שמזדהה איתי. אם זה אומר שהקריירה הקומית שלי הסתיימה, אז שיהיה. אמן. תודה לך אלוהיה, הנה גצבי. לפעמים אני מרגישה דיסוננס כשאני רואה כמה קומיקאים ואושיות ניזונים מבדיחות על השמנה. מצד אחד, הומור הוא כלי לשיקוך כאבים חברתיים, ומאחר ודימוי גוף והשמנה הם נושאים שמעסיקים את כל העולם ומנת חלקם של כולם, אני מסוגלת להבין את זה ולפעמים אפילו גם לצחוק. אני באמת חושבת שהומור ראוי לכל נושא שקיים בעולם שלנו, והוא נראה לנו פחות ראוי כשזה נוגע למשהו שכואב לנו באופן ספציפי. העניין הוא שמה שכואב לי הוא לא מה שכואב לאחר, ומה שכואב לאחר הוא לא מה שכואב לי. ולכן זה מאוד מאוד בעייתי לתחום איפה עוברים הגבולות של ההומור, מה לגיטימי כהומור ומה אסור. למשל, בדיחות שחורות על השואה. אני משערת ש-40 שנה אחורה זה היה עניין בלתי נתפס. אחרי השואה, אצל חלק מהניצולים, עצם הדיבור על הומור בשואה נחשב בלתי ראוי. אפילו עד כדי חילול זכר הקורבנות. יחד עם זאת, ניצולים אחרים הרגישו שזה לא ביטוי של זלזול, אלא של כבוד לחיים ולרוח האנושית שלא הוכנעה. היום, במרחק הזמן ומרחק הרגש, זה בטח עובר יותר בגרון לאנשים ככל שזה נוגע להומור שחור על השואה. אותו כנל בדיוק לגבי אירועי השנה וחצי האחרונות בישראל. לי לא נראה שיש היגיון בלעשות מזה הומור, אבל כבר שמעתי וראיתי במות ומדיות מסוימות שחושבות שהומור שחור ראוי בכל תקופה ובכל מצב, ושבלעדיו אי אפשר לשרוד. אז יש נושאים שהם כואבים חברתית, ורוב האנשים לא יעזו לצחוק עליהם כשהם בשלב ההכרה. תחשבו רגע על המאבקים הכי מדוברים היום בעולם, זה פשוט לא מושא לבדיחה, כשחיים של כל כך הרבה אנשים בעולם תלויים מאחורי זה. כשהם סופגים אפליה, אלימות, בוז, שהם מקבלים נקודת פתיחה נמוכה יותר בכל תחום בחיים שלהם, ואפילו מתים בגלל זה. להרגשתי, השמנה ודימוי גוף עדיין לא שם בשלב ההכרה המלא. למרות שעברנו שנים מאוד רבויות בהצפת המודעות וכל המודלים הרבים שצצו והחינוך התקשורתי שנעשה בנושא, זה כאילו השמנופוביה הושרשה כל כך עמוק וחזק, שזה לא משנה כמה מעקפים מנטליים מפותחים זרנו סביבה. זה כאב גדול ושטח פרוץ שבו מותר הכל לכולם. גם אחרי שעברנו את גל הבודי פוזיטיב, זה ממש מרגיש כאילו הלכנו אחורה. ככל שזה נוגע להומור על שמנים, אני לגמרי רואה כמה שזה חלק מאובססיה שלמה, כמה שזה מנציח לרעה רעיונות שלטעמי צריכים להיכחד. אבל אולי צריך רגע לעשות סדר ולשאול מה הומור עושה, על מה הוא מצביע, את מי הוא משחרר ואת מי הוא קולה עוד יותר. כלומר, האם זו הייתה בדיחה מרושעת או סתם צחוקים, אלא ממש הוא חייב להישפט דרך ההקשר החברתי. בעולם שבו שמנים ושמנות הם מושא ללעג, להדרה ופחד, בדיחות על שמנים לרוב לא מצחיקות אותם, אלא מצחיקות וצוחקות עליהם. כלומר, ההומור לרוב מציף את העמדה של החברה שמסתכלת על השמנה מלמעלה. הוא לא משחרר, אלא רק מקבע. בכל סוג של הומור, זה תמיד תלוי מי מספר את הבדיחה, מול מי הוא עומד ולאיזו מטרה. כשאדם שמן צוחק על עצמו כחלק ממופע שיש בו שליטה על הנרטיב, זה דבר אחר לגמרי מאדם רזה שצוחק על שמנים, נניח בלב ניו יורק או בלב תל אביב, שידועות כמרכזים עם אידאל יופי מרוכז ולא פשרני. The N-word, אתם יודעות מה זה N-word? נסו להגיד לאדם שחור את ה-N-word, מה שהוא עצמו יכול להגיד ורק הוא. אז כמובן שיש בדיחות שהן מאוד מצמצמות, זה רוב הבדיחות אגב, הן גורמות לגוף להפוך לבעיה, הן מספרות לנו שהוא תקלה, שהוא לא בסדר, אבל למעשה מה שבדיחות כאלה אומרות, זה יותר אנחנו צוחקים כי אנחנו לא רוצים להיות כמוך, ובאלה נושאים צוחקים על שמנים, בנושא אוכל, אהבה, ספורט ותפקוד גופני. אבל מה שמעניין הוא לא על מה צוחקים, אלא מה זה מגלה עלינו כחברה. כשצוחקים על שמנים שאוכלים, למשל הוא אכל גם את התפריט, זה לא רק בדיחה על תיאבון מוגבר, זו בדיחה על פחד מתשוקה ומאיבוד שליטה. כשצוחקים על זוגיות של שמנים או על היעדר הזוגיות, למשל אני לא לבד, יש לי פיצה, זה לא סתם בדיחה על בדידות או על קרייבים של אוכל, זו בדיחה על הפחד של חברה שמתקשה לדמיין שמן שהוא גם נאהב. כשצוחקים על ספורט ובריאות, למשל אני מתנשף רק מלחשוב על ריצה, זה לא רק לגלוג על אי כושר, אלא זו ממש חרדה. חרדה של אם אני לא אצליח לשלוט בגוף שלי, מה זה אומר עליי? איך זה ייראה? הבדיחות האלה הן חלון ישיר לפחדים חברתיים עמוקים מאוד, פחד מכישלון, פחד מאי עמידה בסטנדרט ופחד מלאבד ערך. אנחנו צוחקים כי אנחנו לא רוצים להיות כמוך. מה שצוחקים עליו, שם בדיוק נמצא מה שהכי מפחיד אותנו. אבל שם גם נמצא מה שהכי כדאי שנלחם עליו.
זה ניתוח מוח, אבל זה לא קוסמטי. בשבילך בנוח, האוזנייה בפסיכומטרי. בשבילך בנוח, האוזנייה בפסיכומטרי.
תגידו, מתי הומור הוא מעליב ומתי הוא משחרר? אם היינו חיות בעולם שבו אנשים שמנים לא סובלים מיחס מפלה, מהדרה, מביקורת גבוהה ומהצורך להוכיח את הקיום שלהם, אולי היה מתאפשר לנו לצחוק אחרת. בינתיים אנחנו כן סובלים, ולכן יש לנו סוגים של הומור שונים שמשתלבים בתוך האקלים שלנו. יש לנו הומור עצמי, יש לנו הומור מרדני וחתרני, שבא מתוך ולא על, ועם הומור כזה אנחנו אולי יכולות לחיות יותר בשלום. גם כשאדם שמן צוחק או יורד על עצמו, אפשר ממש להבחין מתי הוא נותן יד לחולי החברתי, לעומת מתי הוא מביע הומור שיש בו עוצמה. לפעמים זו הבחנה מאוד עדינה, אבל מאוד חשובה. זה יכול להיות אחד משני הדברים הבאים. יש את סוג ההומור שיש בו השתלבות בקוד החברתי, אני אקדים אתכם לפני שאתם תצחקו עליי. הומור כזה מייצר תחושת שליטה רגעית, אבל בעצם נותן לגיטימציה להמשך הלאג. זה הומור שהוא מנגנון ההישרדות שדיברנו עליו, והוא לא מסמל שחרור בשום צורה. דיברנו על קריס פרלי מקודם. קריס היה גאון קומי, מלא באנרגיה מתפרצת, אבל כל הבדיחות עליו, או באמצעותו, היו כבדות, מגושמות, זזיתיות יתר על המידה. קומדיה שלו התבססה על הפיזיות של הגוף שלו. פיצות, התרסקויות, החלקות, שבירת רעיתים. פרלי ידע להצחיק בכישרון נדיר מאוד, אבל העצב הגדול בחיים שלו היה העובדה שהחברה לא ידעה לראות אותו מעבר לגוף שלו. הוא לא הרבה לדבר על כך, אבל החברים, בני המשפחה וביוגרפיות שנכתבו עליו, העידו בעצם שההומור הפיזי הזה שימש אותו כהגנה על רגשי נחיתות. הם טענו שלעיתים קרובות קריס הרגיש לא ראוי, הוא נלחם בדימוי גוף שלילי ובתחושות של חוסר ביטחון, ולאורך חייו הוא סבל המון מהפרעות אכילה, מדיכאון ומתמכרויות, שמהן הוא גם נפטר בסופו של דבר וככה הוא עזב את העולם. להוציא את הסוף הטרגי, אני מרגישה שיש פה קווים שממש משיקים לסיפור של ברלד. גם סוג ההומור של ברלד נשמע כזה. אז יש את ההומור הזה, שהוא השתלבות בקוד החברתי. ההומור מהסוג המתקבל יותר, זה הומור שהוא מחוזק, שהצחוק בעצם מגיע ממקום של בעלות. אני יודעת מי אני רואה את האבסורד, ואני מזיזה את הכוח בחדר. הומור כזה יכול להיות עוצמתי, חתרני, לעתים אפילו חינוכי. זאת לא בדיחה על הגוף שלי, אלא על איך החברה תופסת את הגוף שלי. את ההבדל בין שני סוגי ההומור האלה, את ההשתלבות בקוד החברתי ואת ההומור המחוזק, אפשר להרגיש בטון של הבדיחה, בקהל היעד של הבדיחה ובמבט הפנימי של המסר. אם אדם שמן צוחק כדי לשכך את האי-נוחות של אחרים, יש בזה פשרה. אבל אם הוא צוחק כי הוא באמת מרגיש חופשי לקחת בעלות על הסיפור שלו, זה כוח. יש גם הומור שמשלב בתוכו גם קצת מזה וגם קצת מזה. שילוב מורכב של שני המצבים, ותכף אני גם אתן דוגמאות. ממש לא מזמן הייתי במופע כזה של כמה סטנדאפיסטים, שהיו בכל מיני שלבים בקריירה שלהם, בין אם הם מתחילים או מתקדמים, והיה שם את ברקו זארו, מהעדה האתיופית. וממש ניכר שההומור של ברקו מגיע אצלו ממקום עוצמתי. הוא ללא ספק אחראי על הכוח בחדר. כשהוא מותח ביקורת על העוולה החברתית, מורגש שהוא יורד על הבורות ועל הגזענות שלנו כחברה. אני לא מרגישה שהוא יורד על עצמו או מקטין את עצמו, וזה לא שחסרות לו שם בדיחות עצמיות או בדיחות על העדה, אבל הן נשמעות הרבה יותר כמו מודעות עצמית מאוד מפותחת, ואולי גם אפילו כמו ניסיון לא לעשות מעצמו כזה עניין רציני מדי. אולי זאת אפילו הדרך שלו לשכך ולעדן את הביקורת ואת ההתרסה, אבל זה לא מתקרב למצב של חבירה למוקד הכוח הסימבולי. באותו מופע בדיוק, עלה קומיקאי שלדעתי עדיין נמצא בתחילת דרכו, כמובן שהוא היה שמן וכמובן שהמדיום הוא המסר, ועל הקוקטייל הראשון שלי, שהגעתי למקום ועד שסוף סוף יצאתי מהבית לאן שהוא, עמד מולי אדם שיורד על עצמו ועל שמנים בכלל, על זה שאינו בגדים או סקס או כוח רצון או הצלחה בחיים, ושמעתי בכמה דקות האלה את כל המסרים החברתיים הקלישאתיים והמובנים מאליהם, לא הייתה שם מורכבות ולא ביקורת חברתית, רק מניפסט טהור של שנאה עצמית שיצאה הישר מאיזה תנור כלשהו בשנות ה-90. יש לא מעט קומיקאים וקומיקאיות שיש בהומור שלהם גם חן עצמי וגם חתרנות וגם קריצה, והם אומרים לנו, אני יודע שאתם לא רגילים לראות ביטחון עצמי בגוף כזה, ובואו נדבר על זה קצת. הנה דוגמאות להומור שמתחנף לנורמה ולדיכוי ומשכפל את הבושה. דרך הומור כזה אני הופכת את עצמי לנעימה לעיכול במרכאות עבור החברה הרזה, וזה הומור שהוא לא לטובת האדם השמן. סתם בדיחות רנדומליות שמצאתי, אני שוקל יותר מהמקרר שלי, וזה רק כי הוא לא אוכל באמצע הלילה. במקרה הזה, הגוף הוא הפאנצ'ליין, הבדיחה לא מאתגרת את השיח, היא פשוט שומרת על הסטטוס קוו של שמן זה בעיה מצחיקה, וגם בדיחות כמו אני כל כך שמן, שבפעם האחרונה שנפלתי מהמיטה, נפער בולען. עוד פעם, הומור שבא על חשבון הגוף והמסר הסמוי, זה הגוף שלי מגוחך ואתם צודקים לחשוב כך. הנה עוד דוגמה בזויה, אני לא אומר שאני שמן, אבל כשאני הולך לים, הדגים זורקים לי לחם. בדיחה שמסמלת את הגוף כפתטי, מגוחך, לא שייך, אין בה שום מודעות עצמית או ביקורת על החברה, אלא רק חיזוק של הלג, כי אני כל כך למטה בסולם הקיום, שהתחלפתי בתפקידים אפילו עם בעלי החיים. לעומת זאת, הנה דוגמאות להומור מחוזק, חתרני, שמטרתו היא לחשוף את האבסורד החברתי ולהחזיר לעצמי שליטה. בדיחות בסגנון של, במרכאות, אני שמנה, יפה, חרמנית ומצליחה, זה הרבה דברים להתמודד איתם אם אתה בחור לבן שמפחד מנשים. זו כמובן רק פרפרזה לסגנון שמחזיק כוח. מדובר בשימוש בהומור ככלי לערער על היררכיות ולא כדי להנציח אותן. הגוף כאן הוא עובדה קיימת, אבל הפואנטה או הפאנץ' הם על התגובה של החברה אליו, סוג של מראה מביכה. הנה דוגמאות, ניקול בייר, הקומיקאית האמריקאית, אומרת, ניסיתי לכתוב ספר על נשים שמנות כי אני אחת מהן, לא קורבי, לא הגלגלה, לא הכלכלה, לא פלאס סייז, לא בעלת עצמות כבדות, לא פלאפי, אני שמנה. בייר טובת בעלות על המילה שמנה, היא עושה ריקליימינג, ניחוס מחדש, היא שוברת את הטאבו סביב המונח הקשה, ומציגה את הגוף שלה כעובדה, לא כבעיה. הנה דוגמה נוספת של ניקול. אתם יודעים מה הדבר היחידי שיותר מטריד אנשים מאישה שחורה? אישה שחורה שמנה שאוהבת את עצמה. אנשים לא יודעים מה לעשות עם זה. גם כאן, הבדיחה היא על החברה, לא על הגוף. היא חושפת איך האהבה עצמית של אישה שמנה, זה בעצם אקט רדיקלי בעיני החברה. רלף מיי, עליו השלום, היה קומיקאי ושחקן אמריקאי. הבדיחות שלו היו מראה לתופעות חברתיות יותר מאשר ביקורת עצמית. למשל, הוא אמר, אני לא משתמש בסמים, אלא אם כן סופרים פחממות. כשאתה שמן, אתה לא יכול להיות ברירן באוכל. אתה רעב, אתה אוכל כל מה שיש. אני שמן ושמח שזה הרבה יותר טוב מרזה ומריר. אנשים אומרים, אתה צריך לרדת במשקל כדי להיות בריא. אני אומר, אני שמן ובריא כבר 30 שנה. מה התירוץ שלכם להיות רזים וחולים? ציטוט אחרון של רלף. אם אתה שמן, זה רק אומר שאתה אוהב אוכל. ואוכל אוהב אותך בחזרה. אוכל אף פעם לא שופט. בכל הדוגמאות של רלף יש יותר צחוק מתוך תחושת ערך. הוא לא מתנצל על עצמו, אלא מתבדח על חשבון ההתנסות של אחרים, בלי להתחנן לחיבוק או לאישור מהם. מישל בטור, קומיקאית ושחקנית אמריקאית, הגיבורה הראשית בסדרה Survival of the Thickest. מישל שיתפה ברעיון טלוויזיוני איך היא מתמודדת עם הערות על המשקל שלה. אנשים שאומרים לך לרדת במשקל הם אף פעם לא רופאים. הם אף פעם לא נראים מאושרים. לא נראה שהם נהנים מאוכל טוב או מקיום יחסי מין. אני לא רק אשמור על המשקל שלי, אלא שאולי אני אפילו אעלה קצת, ואז אני אצור מקומות עבודה ולא אתן להם אפילו אחד. הומור שהוא החזרת השליטה לידיים, אתה פגעת בי במקום אישי וחשוב, אני אתעצם ואפגע לך בפרנסה. לכאורה. כמובן שזה דיבור היפותטי, אבל היא אומרת בגדול, אני לא קורבן יותר, ואני כל כך מצליחה, אני מוקד של כוח. אורזיליה קרלסון, שהיא ספיישליסטית נטפליקסית נוספת, אמרה במופע שלה, העונה לשם Overqualified Loser, אתה מאבד מפתחות? זה גרוע. אתה מאבד את ההורים שלך? זה גרוע. אבל כשאתה מאבד קצת משקל? טוב מאוד. אין בזה היגיון. אם אתה באמת אוהב מישהו, אתה לא אמור לרצות יותר ממנו? אתה אוהב עוגה, אתה רוצה יותר מהעוגה, אתה אוהב כסף, אתה רוצה יותר כסף. אבל אם אני אוהבת אותך, אני דורשת פחות ממך. על לאכול בפומבי כאישה שמנה, אורזיליה אומרת, אני פשוט רוצה להוריד מספיק משקל כדי שיתאפשר לי לאכול פשטידה בציבור. גם אם זו פשטידה חגיגית, אתם יודעים, פשטידה של אחרי קיצור קיבה מוצלח, מישהו יעבור ממול ועדיין יצעק לי, מי אכל את כל הפשטידות? ככה בעצם אורזיליה מבקרת את השיפוט החברתי שפוגע בזכויות בסיסיות ביותר, לאכול, לשמוח, להיות אנושית. אמירה נוספת של אורזיליה, בכל פעם שהם מדברים על מגיפת ההשמנה בחדשות, אני נכנסת לפאניקה. אני יודעת שיכול להיות שאחד מהישבנים האלה שהולכים ברקע, יכול להיות אני. אם אתן זוכות שסיפרתי לכם על האייטם בחדשות שהשתתפתי בו ועל מאגרי התמונות והסרטונים האלו שרק מנציחים את הסטריאוטיפים, אורזיליה בעצם מדגישה את הדאנונימיות הכפויה הזאת של אנשים שמנים במדיה שהגוף שלהם הופך להיות אובייקט מוחפץ, מושפל וקטוע ראש, כביכול ללא זהות. ולקינוח, אורזיליה מציפה את ההיפרמיניות של גוף נשים מושלם, לעומת הגוף הלא סטנדרטי שמקבל מעטפת חברתית שונה, שמאפשר לה להיות קומיקאית. היא אומרת בעצם, אני צריכה להיות זהירה, אני לא רוצה לרדת יותר מדי במשקל ולסיים בסוף בפורנו.
You know what I'm saying?
אז אלו היו דוגמאות להומור מחוזק. ההומור המעורב זה ההומור שמורכב משני המצבים. אוקיי? הוא נוגע בעצם בצורה אמביוולנטית ומודעת להקשר. גם הומור שמתחזק את הסטריאוטיפ, וגם הומור שהוא מחוזק מעל הסטריאוטיפ. הנה דוגמאות. ליזו. ליזו שלנו שרזתה המון מאז, אמרה בעבר, אני לא בטוחה אם אנשים באים להופעות שלי בשביל המוזיקה, או כדי לבדוק אם אני באמת מזיעה ככה. בעצם צוחקת על הביקורת הסמויה שיש סביב הגוף שלה ועל השמנה שלה, אבל היא שומרת על שליטה. היא יודעת שמסתכלים עליה דרך העיניים הבוחנות, והיא מקדימה את זה. לא מתוך התנצלות, אולי כן, אבל גם מתוך שליטה על הנרטיב. הקונדישן של הגוף שלה הוא עובדה, הוא לא בדיחה. הקומיקאית ג'ס בייקר אמרה במופע שלה, שנקרא The Militant Baker, פעם חשבתי שאם אני אגיע למשקל מסוים, אני אקבל סוף סוף הזמנה לחיים. בסוף הבנתי, אין דלת כניסה רשמית, צריך לפרוץ אותה לבד. וואו, זה משפט אגדי ברמות. זו בדיחה מאוד עדינה, שהיא מכילה כאב מאוד גדול, והיא גם מצחיקה וגם מרירה, ויש בה שבר שמבקש להצביע על המנגנון התרבותי, על תפיסה חברתית, ולא רק על הגוף עצמו או על הבחורה עצמה. שלמעשה, אנחנו כולנו יודעות כבר ומבינות, שהחיים קורים כאן ועכשיו, לא צריך לחכות שתרזיל יום אחד, לא הזוגיות תמתין לזה ולא הצלחות הקרייריסטיות שלך ולא הביטוי העצמי שלך. למרות כל המכשולים שהחברה שמה לנו בדרך לשם, עכשיו זה הזמן לחיות ולא באיזה יעד עלום שבו תיפתח הדלת כשאת רזה. סופי הייגן היא קומיקאית, פודקאסטרית ומעצבת אופנה דנית, מבוססת בלונדון. הנה קטע מהסטנדאפ שלה. אני שמנה כי אני אוכלת יותר מדי, ואני אוכלת יותר מדי כי יש לי הרבה כאב בפנים. למשל כאן, היא מצביעה על הלחי, יש כאן עצם של אוף שעדיין לא בלעתי אותה. זו בדיחה ש... וכל הצחיקה אותי ברמות. זו בדיחה שנוגעת בקשר שיש בין רגש לבין אוכל. היא מציגה מודעות עצמית לרעיון הבושה שיש סביב אכילה וגוף. בזמן שהעולם חושב שהשמנה והרזיה תלויים רק בגירעון או בהצפה קלורית, היא בעצם אומרת, חבר'ה, יש גם מקורות נפשיים להשמנה. ואני חוזרת שוב לאורזיליה קרלסון שלנו, עם פאנץ' שהוא ספק השפלה עצמית, ספק מורכבות. לא ברור לי, אני שמתי את זה כאן ברובריקה המעורבת. בגלל שרוב המופע שלה מלא בכוח, אני זוקפת לה את הזכות למורכבות ולא לסוג הראשון של ההומור שמרצה את מוקד הכוח החברתי הראשי. ואורזיליה אומרת ככה, אני לא מזדהה כשמנה, אבל אני נמצאת מספר ארוחות קדימה ומספר חרבונים אחורה. החלק הכי קשה ביום שלי הוא לסדר את הפתמות שלי בקו ישר. כאילו צחקתי, לא יודע, זה שמנה לשמנה, זה צחיק אותי. יש כאן כאילו גם שילוב של הומור גופני, שמרמז על המטאבוליזם, שגורם להשמנה, וספק כבדיחה על חשבון עצמה, ספק כבדיחה מתוך השלמה וקבלה עצמית, וכל הקטע הזה שאנשים עם חזה גדול, כל היום צריכות לסדר אותו, וכשאנחנו דוחסות אותו לתוך החזייה, אז אין לדעת איפה טיפול הפתמה ויכולת אחת למעלה, אחת למטה, זה כאילו, זה פיפי, זה כל כך הזדהות מטורפת עם הסיטואציה שהיא מתארת, שזה בעיניי מייצר עוצמה. זה כאילו לדבר על הדברים, להפסיק להתבייש בהם, להפסיק להסתיר אותם, לכן שמתי את זה ברובריקה המעורבת. אז תקשיבו, לסיום הפרק הזה, באמת לא תמיד קל להבחין. הגבול שבין ביקורת עצמית לבין סאטירה, הוא באמת באמת מתעתע. יכול להיות שאת הגבולות שאני מתחתי פה היום, כל אחת ואחת מכן תראה באופן אחר לגמרי. אבל בכל מקרה אספתי מספר סימני הזרה, אתם יודעות שאני אוהבת לצאת מפה עם אור ולא רק עם חושך, מספר סימני הזרה שיכולים לאותת לך שההומור שאת שומעת פוגע בך, ולא באמת משרת אותך. לפני הכל אני אגיד שזה קודם כל תחושה אישית. לכל אחת יש נורמות אחרות, סף פגיעות אחר, רף של צחוק שונה, אבל איך בכל זאת אפשר לזהות הומור שהוא לא מורכב, הומור שהוא פוגע, וכזה שמשרת רק את הכוחניות השלטת. אז דבר ראשון אנחנו נשאל, מי הם מושאי הבדיחה? על מי אנחנו צוחקים? הומור פוגעני צוחק על קבוצות מיעוט או על קבוצה מוחלשת, כשהמושא הוא האדם עצמו, כאילו הגוף שלו הוא הבעיה. אגב, לא רק בעניין של השמנה, יש הומור על דימוי גוף לא חסר היום. דברים וגבהים וצבעים, הומור עצמי שמהווה סתירה חברתית לעומת זאת, הוא צוחק על הנורמות, על הציפיות או על הדעות הקדומות שהחברה מפעילה כלפי הקבוצה הזאת, פחות כלפי הגוף. הדבר השני שאנחנו נבדוק זה מי מספר את הבדיחה. הומור פוגעני לעתים קרובות מסופר על ידי אדם מקבוצת הרוב, ללא הבנה, ללא חוויה אותנטית של החוויה המושפלת. סאטירה חברתית לעומת זאת לעתים קרובות נשמעת מכל של אנשים מתוך הקבוצה עצמה, באופן שמבטא סוכנות עצמית וביקורת מערכתית שאינה אישית. דבר שלישי, אנחנו נבדוק מהי הכוונה שמאחורי המסר. הומור פוגעני זה הומור שמתייג, שמפחית מהערך, שמחזק סטריאוטיפים שליליים. הבדיחה תתמקד רק בכמה אני דוחה וכמה הגוף שלי לא בסדר, ומאחורי הבדיחה לא תהיה לא קריצה, לא תובנה, לא מראה חברתית, אלא נטו השפלה. סאטירה חברתית לעומת זאת, הומור שהוא מחוזק, מחדד את אבסורד חברתי, מערערת את הנורמות, מעודדת חשיבה ביקורתית כלפי עמדות מפלות, פחות כלפי הגוף. דבר הרביעי הוא בעצם משקל חוויית הקהל, נמצאת כרגע בהופעה, והומור פוגעני יגרום למושא הבדיחה או לקהל עצמו להרגיש מושפל, מוקטן, מנוכר, או למשל סיטואציה שבה הקהל צוחק לא מתוך הזדהות אלא מתוך הרגשת עליונות, מה שנקרא לא צוחקים איתך, צוחקים עלייך. מנגד, הומור שהוא סאטירה חברתית, עשויה לגרום אולי לאי נוחות אצל הקהל שמחזיק בעמדות המפלות, אבל היא מאפשרת לאנשים מהקבוצה המוחלשת לחוש מזוהים, מובנים או מוגנים. זה מה שקרה לי כרגע עם הבדיחה על הפתמות ועל האכילה הרגשית ועל כל דבר שאני מזהה את עצמי בתוכו. זה משחרר, זה מאשרר, ואז אני מבינה שזה לא פוגע בי. הדבר החמישי זה בדיקת היפוך סיטואציה. תשאלי את עצמך, אם אני אחליף את מושא הבדיחה, למשל, אם אני אצחק על הגוף הרזה במקום על השמן, או על חזקים במקום מוחלשים, יותר נכון, יותר פוליטיקלי קורקט, האם הבדיחה עדיין תעבוד? אם כן, זאת אומרת, אם זה יהיה סוג של משהו כלל אנושי כזה שתקף בכל סיטואציה, אז אולי אני יכולה להגיד לעצמי שמדובר בסאטירה על התפיסה עצמה. אבל אם לא, וזה באמת תופס רק לגבי הקבוצה המוחלשת, יכול להיות שזה הומור שהוא נטו השפלה ותלוי בגוף של המושפל. והדבר האחרון להיום זה בעצם נושא ההשפעה המצטברת. הומור פוגעני תורם לשחיקה ולפגיעה מצטברת בערך העצמי של אוכלוסיות מסוימות, משהו שתמיד שמעת, משהו שאת ממשיכה לשמוע, משהו שקופץ אלייך מעבר לכל שוחה. אבל סאטירה חברתית עשויה לתמוך בשיח שמקדם שינוי חברתי, שמקדם מודעות לאפליה ומקדם תיקון עוולות. זה כבר נשמע כמו משהו אחר.
אז עשה יעל במה ורנית קרה, וביונסה המשיכה לשיר כאילו כלום לא קרה. שומר הראש לא הצליח את השיער לשחרר, מאז ועד היום הוא פיקו לא כוח מסתבר. כשביונסה ירדה מהבמה, כשביונסה ירדה מהבמה, כולם איבדו את העבודה, כולם איבדו את העבודה. זוכר את הקירות האלה שביונסה בנתה, well, מותק הם נופלים לרצפה. גם ביונסה צריכה לעבור, אלא ספרי לנו ביונסה מה קרה. גם ביונסה צריכה לעבור, אז ספרי לנו ביונסה מה קרה. כי כשביונסה ירדה מהבמה, כולם איבדו את העבודה, כולם איבדו את העבודה. זוכר את הקירות האלה שביונסה בנתה, well, מותק הם נופלים לרצפה. גם ביונסה צריכה לעבור, אלא ספרי לנו ביונסה מה קרה.
אז ביקשתי מכן בפרק הזה לשלוח לי וידועים בנושא הומור על שמנים ועל שמנות, או בכלל על מראה ודימוי גוף, מה היחס שלכן לנושא, איך הומור משמש אתכן או פוגע בכן, איך אתן מקבלות את ההומור על הגוף. הרבה פעמים אני צוחקת על עצמי מול הסביבה מתוך המקום הזה של להקליל את הנושא, to own it, להראות כלפי חוץ שהכל בסדר, כשבפנים לא תמיד הכל כזה קל ולא מחוייך. אני אעדיף שהצחוק וההומור יבואו ממני, וככה אני לא אצטרך להתמודד עם הומור שבא מבחוץ ואין לי שליטה עליו. בסביבה הקרובה שלי אני היחידה שמותר לה לצחוק על עצמה, ואני עושה את זה בדרכים שלי. וידוי שני, זה מאוד תלוי בסוג ההומור, אני כל הזמן צוחקת על עצמי, וזה גם סוג של לשים את זה על השולחן. אני צוחקת על זה עם החברות השמנות שלי. אם קומיקאי אומר בדיחת שמנות, זה נורא מעליב אותי. וזה לרוב בקטע של איכסי שמנה, ולא הייתי נוגע בה, וגם זה לא כזה מצחיק. וידוי שלישי, אני לא אוהבת שאנשים מקדשים את ההומור בכל מחיר כאילו אין פרות קדושות. הרבה פעמים מסיתים את האשמה אל האדם שלא צוחק, קוראים לו כבד, כמה אירוני, בלי לקבל שלכל אחד יש נקודות רגישות שאפשר גם לא ללחוץ עליהן. אני לא אוהבת בדיחות על שומן, כי אני מרגישה שזה תמיד יותר ביקורת מאשר הומור, ושזה לא מגיע ממקום של צחוק, אלא ממקום של לעג. מבחינת הומור עצמי אין לי בעיה, אבל כשאנשים רזים צוחקים על שמנים או על ההתמודדויות שלהם, אין לזה מקום בעיניי. תודה רבה לכן על הוידועים ועל השיתופים, כי הרגלכן בקודש אתם. תמיד עוטפות את הנושאים של הפרק בצורה תמציתית, חדה, נקודתית ולפי החוויה שלכן. ועכשיו אחרי שהגדרנו וסידרנו את המידע והרגלנו את הדברים והבנו מי נגד מי ומי בעד מי, עכשיו אני מוכנה להקליל, לשחרר, לזרום ולא להיות כבדה. מה שקצת קשה לי כי ליטרלי מדובר כאן במשקל גבוה. אני רוצה להודות לכן שהגעתן עד הלום גם הפעם, שאתן שותפות פעילות בפודקאסט ומהוות את ה-DNA שלו. ספרו לי מה חשבתן על הפרק הזה. בכל פלטפורמה שבה תמצאו לנכון, תאתגרו אותי. אם התחברתן, שתפו את הפרק הזה עם עוד אישה שצריכה קצת אור, תמכו בעשייה שלי ועזרו לי ליצור תוכן לפי נדיבות לבכן. יש לינקים שמצורפים למטה בתיבה מתחת ובביו שלי באינסטגרם. והכי חשוב, מעל הכל, יותר מכל משקל, שימרו על עצמכן שם בחוץ, ושאחרונה תקבע את האור. Every scar more tells a tale of my fight. Embracing all my flaws, they enhance my light. From me fulfilled to just a real me shined. In a world of perfection, I'm breaking a line. I celebrate my journey, fist and unapologetic. My voice faces silence, loudly magnificent. No one hiding shadows, step went into the sun. With unity and power, together we run. I love my body, no apologies given. Redefine beauty, I'm fiercely driven. Climbing to the top, no limits in view. In this way for self-love, I stand proud and true. Every heartbeat echoes, this is my anthem loud. I walk with my head, I'm fierce and unbowed. No more second guessing, I own my domain. With every step I take, I break off these chains. Yeah, yeah, yeah.